רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזינים הקבועים וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואנו שוב ברדיו סול, ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי, הלואו רדיו סול. היום יום רביעי, ה-19 באפריל, ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון, בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור, מיודענו שוקי. היום, ה-19 לרביעי, לפני 80 שנה, דהיינו 1943, ערב ליל סדר תפשין ג', החל מרד גטו ורשה. מרד גטו ורשה היה המרד היהודי הגדול ביותר שפרץ היום לפני 80 שנה והפך לסמלה המובהק של ההתנגדות היהודית בשואה. ההתקוממות הלוחמים היהודים בתוך הגטו ורשה בפולין הכבושה הייתה ניסיון נואש למנוע מהנאצים לשלוח את שארית אוכלוסיית הגטו למחנה ההשמדה טרבלינקה, או לפחות למות תוך כדי לחימה. בין ראשי המרד היו מרדכי אנילביץ', דוד מרדכי אפלבאום, מרק אדלמן, פאול פרנקל, ליאון רודל, צביה לובטקין, דוד דובינסקי ויצחק צוקרמן. תוצאות מרד גטו ורשה ידועים, אבל הרשו לי להזכיר לנו. הגרמנים איבדו כ-17 הרוגים עם 93 פצועים, היהודים איבדו 13,000 הרוגים ו-56,885 גורשו לטרבלינקה. רדיו סול ושדריו משתתפים בצערה של משפחת גפן והמדינה כולה. על מותו של יונתן גפן, ענק תרבות שני שנולד בנהלל ועזב אותנו בשבועיים האחרונים. יונתן גפן שנולד ב-1947 היה משורר, מחזאי, סופר, עיתונאי, סטריקן, פובליציסט, עורך ועוד ועוד. רדיו סול יקדיש שידור מיוחד לענק התרבות יונתן גפן. רוחו ומורשתו ילוו אותנו כחלק מה-DNA התרבותי הישראלי. יהי זכרו ברוך. מטרת חלון שידורי השבועים ברדיו סול בימי רביעי בין 5-6 הוא לשכנע ובעיקר אתה שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי עם קשר לתנך ולמגילת העצמאות. דהיינו, מדינת היהודים כדברי הרצל ובן גוריון, ולא מדינת יהדות, מדינה שרוב תושבי המסורתיים, מיעוטים דתיים, וכמובן, כמובן, עברית דמוקרטית וממלכתית. ולפני שנצא לדרך עם תוכניתנו הערב שתעסוק בפרס ישראל, עוד מילה על חמשת שידוריי האחרונים בנושא ביום שהחרדים יהיו לרוב בעקבות שיחותיי ותגובות שקיבלתי. מטרתם היחידה של חמשת שידוריי היה להפנות את מקבלי ההחלטות במדינה לשלוש נקודות עקריות. הראשונה, שהחלו שינויים דמוגרפיים משמעותיים במדינה, כמעט ללא דיון ציבורי, כך שבעוד דור וחצי, בין 2050 ל-2060, יהווה המגזר החרדי בין 30-40% מתושבי המדינה, בהשוואה ל-17% היום. המטרה השנייה, שהמדינה אינה מכינה עצמה לקראת שינוי דמוגרפי כה משמעותי, בכל מובן, והשפעות השינויים הדמוגרפיים המשמעותיים על המדינה בכל מובן ובכל דרך. ובמעבר חד לדיון הערב. פרס ישראל הוא הפרס החשוב והיוקרתי ביותר שניתן במדינת ישראל מאז 1953. הזוכים הם אנשי, הם אזרחי ישראל שגילו הצטיינות מיוחדת, מצוינת ופריצת דרך בתחומם. או שתרמו תרומה מיוחדת לחברה בישראל במגוון תחומים. זוכת פרס ישראל הצעירה ביותר הינה דינה פייטלסון, שהייתה בת 27 בלבד בעת קבלתה את הפרס לחקר החינוך בשנת 1953, היא השנה הראשונה לחלוקת הפרס. הזוכה הישראלי הצעיר ביותר הוא עזרא פליישר, שהיה בן 31 בלבד בעת קבלת הפרס לספרות יפה בשנת 1959. עם הזוכים בפרס ישראל ישנם גם 6 מ-13 חתני פרס נובל הישראלים, ואקרא בשמותם: שי עגנון, אברהם הרשקו, אהרון צ'חנובר, ישראל אומן, עדה יונה ודן שכטמן. נשוחח היום עם שלושת מקבלי פרס ישראל לשנת 2023, אשר יספרו לנו מדוע זכו בפרס היוקרתי ביותר בישראל. הראשון הוא מר עמר נאסר עדין, יושב ראש יד לבנים בדליית אל כרמל. אף שקול, סב שקול, מהעדה הדרוזית המפוארת שקרתה ברית דמים במרד הערבי ב-1936 עם ההגנה, שהובילה לברית קבועה החל ממלחמת השחרור ועד ימינו זה עם מדינת ישראל. החתנית השנייה היא הרבנית רחל הבר, יושבת ראש ארגון מתנת חיים. והחתנית השלישית היא דוקטור חתם חוסיין מהעדה הדרוזית. נשוחח גם עם הרב יוסף כהנמן, ראש ישיבה בישיבת פונוביץ', נכדו של מייסד ישיבת פונוביץ' בבני ברק, אשר יספר לנו איך הוא, הרב החרדי, מרגיש ביום העצמאות החילוני. ולפני שנצא לדרך, נשמע את שירו המיוחד של הילד הדרוזי שריף, המבקש: החזירו לי את בני. הרבנית רחל הבר, את איתנו?
אני איתכם, שלום
וברכה. שלום לך. מזל טוב לרבנית על קבלתה את פרס ישראל 2023.
תודה רבה.
יפה לך מאוד.
תודה.
הרבנית רחל, תספרי לנו בקצרה מי את ומי היה בעלך זכר צדיק לברכה.
אז אני אתחיל באמת בשאלה השנייה, בעלי, זיכרונו לברכה, שבעוד יומיים אנחנו מציינים 3 שנים לפטירתו, הוא היה מושתל כליה, עבר טיפולי דיאליזה, בגיל 42, קרוב לשנה היה מחובר למכונת דיאליזה, וכשהוא עבר השתלת כליה מתרומה של חבר, הוא קיבל על עצמו שהוא יעזור לחלק אנשים ממכוני הדיאליזה, ובאמת לסייע לחולי הכליות. הוא גם איבד חבר בדיאליזה, ילד, נער צעיר, אח שקול, שנפטר כתוצאה מסיבוכי דיאליזה, והוא החליט שלא עוד ימותו אנשים בדיאליזה בעזרת השם. וכך בעצם לאט לאט הוא יסד את זה.
הוא הושפע ממותו של הבחור הצעיר?
מאוד, מאוד מאוד. בעצם תמיד הוא היה אומר מעל כל במה, שיום פטירתו של פנחס, כך קראו לאותו נער, יום פטירתו של פנחס זה יום ההולדת של מתנת חיים. באותו היום הוא עבר טלטלה, הוא אמר איך יכול להיות שאנשים מתים, אפשר לחלץ אותם, אפשר להוציא אותם, אפשר לעזור להם. אני חושבת שזה באמת היה הסימון האחרון שגרם לו להחלטה הזו.
ואז מה קרה?
ואז בעצם לא ידענו איך אנחנו מתחילים ומאיפה, זה לא שהייתה לנו איזושהי פלטפורמה לחכות או משהו כזה. הוא פשוט פנה למכוני דיאליזה ואמר להם, אני מושתל כליה, אני רוצה לעזור. פה בארץ לא הייתה מודעות לעניין הזה, התחילו לשלוח לנו אנשים בתחילה פשוט כדי לעודד אותם, לתת להם תקווה שיש פתרון. פרסמנו בעיתונים המקומיים הודעות קטנות, דרושה תרומת כליה, סוג דם וכולי, מספר הטלפון שלנו, ולאט לאט לאט בשנה הראשונה לפעילותנו היו 4 השתלות בישראל. זו הייתה דרמה, זו הייתה בשורה. בשנה השנייה כבר היו 11 השתלות, הגיע אלינו הביתה כתב של הניו יורק טיימס, ל4 ימים הגיע לארץ כדי לשמוע על התופעה הזאת. והשנה הזאת, שנת 2022, הסתיימה עם 215 השתלות, מה שהופך בעצם את ישראל כרגע למקום ראשון בעולם בתרומות כליה מן החי, תרומות כליה אלטרואיסטיות. עד כה, ברוך השם, דרך הארגון, היו כבר למעלה מ-1410 תרומי כליה, שהצילו 1410 חולים, וזה מאוד מאוד מרגש.
אני במקרה מכיר אדם שגר בכפר חב"ד, קוראים לו בצלאל יקונט. הוא תרם את כלייתו דרככם?
כן, בטח, הוא תרם דרכנו, הוא פנה אלינו שהוא רוצה לתרום כליה, ואז התברר לו שחבר שלו, בן אדם מכפר חב"ד, זקוק לכליה, אז השידוך היה מאוד מאוד טבעי, שבבחינת עניי עירך קודמים, אז מיד שידחנו ביניהם, והם עד היום הולכים ומוסרים שיחות על הזוגיות היפה הזאת, שהוא תרם לו כליה וממשיכו להפיץ את הבשורה.
אז לדעתך, מדוע בחרו בך כחתנית כפרס ישראל? מה הסיבה?
בוא אני אגיד לך מה אני אמרתי לשר יואב קיש, ואני בכנו, זה לא סתם סופרלטיבים. אני עומדת מאחורי כל אות במשפט הזה. באמת הפרס הזה מגיע לתורמי הכליה שלנו. אני חושבת שבעצם העובדה שאנחנו זכינו לייצר פה את המהפכה יחד עם תורמי הכליה, שהם השותפים והפרטנרים בכל החתונה הזאת, הם השושבנים העיקריים, אז זה איזושהי, כן, זה קרן התקווה שאנחנו מעניקים לחולי הכליות, אבל אני לא הסיפור פה, אני רק מייצגת אותם בכבוד רב.
אבל אם אני אשמש לרגע, כך סנגור מקומו, כי הרי השר לא יכול לתת את פרס ישראל לכל אותם המאות לכל אותם מאות התורמים. הוא ראה בך, הוא רואה בעמותה שלך את נציגם של כל התורמים, והלך את הסיבה שההגיונית הנכונה והמוסרית שעמותת מתנת חיים, שאת עומדת בראשה, קיבלה את הפרס הזה.
בעלי נפטר מאוד מאוד בפתאומיות, זאת אומרת, זו הייתה הפתעה גדולה בגל הראשון של הקורונה, אבל עוד לפני הלוויה, עם כל השוק הגדול, אמרתי לבני, אבא לא חי, אבל מתנת חיים לא תמות. אני לא אשאר שם מתחת לפוך עם כל החורבן הגדול והחלל והצער האינסופי. ידעתי שאני בעזרת השם אזור את כוחותיי, ואני אמשיך לממש את החלום שלו, שלנו. והכוח הזה שאני שואבת מהעשייה הזאת, מניע אותי להמשיך, ויכול להיות שבאמת התקומה הזאת, מה שמסמן מאוד את העם שלנו, הנפילה, אני אמרתי פעם בכנס של אלמנות, שיש לנו לכל אחת מאיתנו כל יום, הוא גם יום הזיכרון, וגם יום העצמאות, אנחנו מגלים בתוכנו דברים שלא ידענו שהם קיימים בנו, וממשיכים הלאה, ממשיכים ביתר סט.
אז כמה כליות מדינת ישראל זקוקה מדי שנה, לכמה חולים?
אז יש בישראל למעלה מ-5,000 מטופלי דיאליזה, אבל לרובם אינם כשירים להשתלה, הם חולים מדי או מבוגרים מדי. למעשה מי שכשיר להשתלה יש ברשימות היום קרוב ל-800 אנשים, כמדומני, והם מחכים להשתלה.
ומה-800 האלה כמה אתם מביאים ממקורותיכם?
אז כל שנה, בעצם השנה האחרונה, כמו שאמרתי לך, 215, אנשים נחלצו משם. לאט לאט הרשימה הזו מצטמצמת. היה כבר למעלה מ-1,000, והיום אנחנו כבר אוחזים בפחות מ-800 אנשים, ומקווים מאוד לחסל את רשימת הממתינים להשתלה. הבעיה היא שמצטרפים בכל שנה גם חדשים. בגלל הרגלי תזונה, בגלל בעיות גנטיות ואחרות. אז קשה לצמצם את הפער, אבל אחרת הוא היה גדל פי כמה.
את רואה שנה שבה יהיה איזון?
אני חושבת, אני מקווה שכן, אנחנו רואים את הסיפור הזה
מצטמצם.
יש גם היום פתרונות. כן, אבל יש למשל מחלות גנטיות שעובדים עליהן, ויש היום קצת פתרונות, מנסים לייצר פתרונות לבעיות גנטיות. אני מקווה שהדור הבא למשל כבר פחות יסבול מהבעיה הגנטית. אני לא אכנס עכשיו לעניינים רפואיים, יש מחלות גנטיות מאוד מאוד נפוצות. של משפחות שלמות של נשאיות של הגן הזה שמביא למחלות כליה. אז היום יש פה פתרונות רפואיים, אני מקווה מאוד, מתפללת שהדברים האלה באמת יראו איזשהו סוף.
כמה אנשי שטח יש לכם בעמותה?
בעמותה, אז ככה, אנחנו בעיקרון יש לי 8 עובדים בשכר, וכל השאר הם פשוט בהתנדבות. מאוד מעניין שרוב המתנדבים שלנו הם תורמי כליה, לשעבר, כי הם רוצים לתרום עוד כליה.
מה, רוצים לקנות עוד?
כן, רוצים לתרום עוד כליה. לא, לא יכול. אז הם תורמים את ההתנדבות שלהם, נוסעים לבתי חולים לבקר אנשים, מלווים לי, יש לנו קבוצה שלמה של תורמים שמלווים את התורמים החדשים, יש לנו פרויקטים שלמים שבתוך המשפחה לייצר את המודעות, אז הרבה מאוד מתנדבים, מעט מאוד עובדים בשכר, בעיקר עובדות כמשרד שלנו.
ואיפה המשרד הראשי, מאיפה החמל הפיקודי?
בירושלים, אלה הקירות שלנו, אבל החמל האמיתי זה בלב. ממש.
עכשיו, נאמר לרגע שאדם רוצה לתרום את כלייתו, מה הפרוצדורה?
אז הפרוצדורה היא קודם כל צריך לברר שהוא אדם, כשהוא בעצמו כשיר לתרום כליה, הוא עובר בדיקות ראשוניות בקהילה, בקופת החולים על יד הבית. זו התחנה הראשונה. הרבה פעמים אנשים כבר נופלים בתחנה הזאת, והרופא משפחה אומר להם, יש לכם בעיה בסכרת או ליתר לחץ דם, כן, לא בא בחשבון. אנחנו גם עוברים על הבדיקות, והיה אם אדם עובר את הסינון הראשוני, אנחנו מצוותים לו נתרם, לפי סוג הדם שלו, לפי האדם הראשון שעומד ברשימה. זאת אומרת, יש לנו 4 סוגי רשימות של חולים, לפי 4 סוגי דם, הראשון ברשימה, בתור, הוא זה שמקבל עכשיו את התורם שמגיע להצטרף אלינו, ומעבירים את זה למרכז השתלות. וכאן בודקים לראות, יש בדיקות טיפה יותר עמוקות, ובדיקות ועדות, בדיקות סוציאליות, גם פסיכולוגיות, לראות אם הוא קשיר מכל הבחינות. ובסוף יש את הוועדה האחרונה של משרד הבריאות, שבאה בעצם לאשר את האלטרואיזם של התורם.
וכל הוועדות האלה והאדמיניסטרציה והכל, כמה זמן זה לוקח?
בממוצע בין 4 חודשים לחצי שנה.
וואו.
רוצים באמת באמת לוודא שהתורם קשיר מכל הבחינות, וגם המשפחה שלו קשירה לתהליך, כי סך הכל זה לא תרומת דם, מדובר פה על פרוצדורה כירורגית. אז כן, נוקחים את הזמן, וזה טוב מאוד ההבשלה הזאת, זה חשוב מאוד. אנשים נופלים בדרך. תורם שמקבל תעודת בריאות, רק הוא יכול בעצם לגשת לישורת האחרונה ולתרום כליה.
ואיך, מה הקשר שלכם עם תעודת אדי?
אנחנו בעצם עוסקים בתרומות מן החי. המרכז הלאומי להשתלות, הם עוסקים גם בתרומות מנפטרים, ומה שתרומה שנקרא באמת אדי. הקשר שלנו למשרד הבריאות ולמרכז הלאומי להשתלות, כי הם חותמים לנו על כל השתלה. אבל אנחנו עוסקים רק בתרומות מן החי, כלומר, תרומות אלטרואיסטיות של אנשים חיים בריאים שנכנסים לחדר הניתוחים. זה אופי אחר של תרומה.
ועכשיו,
אנחנו לא עוסקים.
ועכשיו, כבוד הרבנית, איך זה עובד עם עם התיאולוגיה הדתית-יהודית?
ההלכתית.
ההלכתית, ברור.
כן. אז בעלי היה אדם מאוד מאוד יסודי, והוא גם היה רב בכובעו השני, הוא היה איש הלכה, ואיש, כן, הוא היה אדם תורני. והוא בדק את הסיפור הזה, ועכשיו עבר ממש מרב לרב, אצל גדולי ישראל, ואנשים מכל הסגנונות ומכל המגזרים, כדי לבדוק את הסוגיה הזאת לעומק, וההלכה והרבנים, זאת אומרת, יש הסכמה מלאה טוטלית שזה לא חיוב, אבל זו מצווה גדולה. לא חייבים, זאת לא חובה, אבל זו מצווה אדירה, וזה מותר 100% על פי ההלכה, שאדם ייכנס ויתרום כליה. יש לנו שתי כליות.
זה נופל תחת המצווה, כל המקיים נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם הזה?
נכון, נכון.
זה יושב תחת זה?
זה יושב על המצווה העיקרית של ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול בתורה, וזה פסוק בפרשת קדושים.
כן,
אבל ודאי שמה שאתה הזכרת, המאמר חז"ל שאתה הזכרת עכשיו, על כל המציל נפש אחת, כאילו קיים עולם הלב, ודאי שהוא תחת הקטגוריה, ודאי הגג הזה גם, זה חסד שאין כדוגמתו. זה באמת הצלת חיים, זה לא רק איכות חיים, זה לתת חיים.
ואז הפוסקים נתנו לזה פסק הלכתי כתוב או תורה שבעל פה?
זה בעיקר תורה שבעל פה, אבל יש גם בכתובים את זה, זאת אומרת, אנחנו נראים פה רק על השנים האחרונות. סך הכל תרומת כליה היא יכולה להיעשות רק בשנים האחרונות. לפני 17 שנה זה התחיל, או 20 שנה, זו פרוצדורה שנעשית בלפרוסקופיה. וזאת אפילו לא פתיחה ללא פתיחת בטן. ורק ב-20 שנה האחרונות למעשה זה תפס תאוצה, זה משהו של השנים האחרונות. כבר 50 שנה יש תרומות כליה, אבל פה בארץ זה באמת רק 20 או 30 שנה ככה תפס תאוצה. היא לכך ולא משהו בר מסורת ארוכה. Mm-hmm. המסורת הקצרה שלנו, לאור השנים שחלפים, שבאו אנשים רבנים, חקרו את הנושא הזה, הגיעו למסקנה שזה כמעט ומזערים מאוד הסכנה. זה אדם שרוצה, אז הוא כן, לוקח על עצמו את הבחירה הזאת.
ואיך המדינה עוזרת לכן במימון העמותה?
המדינה, משרד הבריאות, מתקצב לנו, כן, אנחנו עדיין עובדים על תקצוב
יותר. באחוזים, נכון. באחוזים, לא במספרים נומינליים, באחוזים.
לא, אני קשה לומר לך באחוזים, אבל יחסית באחוזים נמוכים, מתנת חיים חסכה למדינה מיליונים, מכיוון שכל טיפול דיאליזה עולה המון כסף. ואנחנו בעצם החלצנו אנשים מטיפולי דיאליזה. אין לכך אנחנו עדיין עכשיו קצת באמת עובדים על הנושא הזה, זה לא קשור אליי, יש לי בשביל זה צוות שלם שעוסק בנושא התקצובי הזה, אנחנו כן חושבים שהיינו רוצים לקבל את המימון.
והיתר בא מתרומות?
קופת החולים. מה שאנחנו, קופת החולים מממנת את ההשתלה, כלומר, היא זאת שמתקצבת
כן,
את ההשתלה ומעבירה.
אנחנו מתרומות. מי מממן את העמותה?
פילנטרופים. כן, יש לנו בעיקר פילנטרופים, וגם למשל חברות הביטוח. חברות הביטוח יש להם התחייבות כלפי המבוטחים שלהם, ויש שם גם סעיף של תקציב למשתלות. ומכיוון שאנחנו מסייעים למושתלים, אז יש חברות ביטוח שמאוד מאוד מעריכים את זה, וגם הם נותנים לנו תרומה שנתית יפה.
אז הרבנית רחל ובר, יש לך עכשיו במה, בואי תספרי לשומעים איך מגיעים אליכם, הן לתרומות כספיות, הן לתרומות כליות, תתני להם את כל הדרכים שיבואו ויתנו יד וכיס גדול ופתוח לעבר העמותה.
ותודה רבה. אז קודם כל מספר הטלפון של מתנת חיים, מי שרוצה להתעניין קצת בתרומות כליה, זה 02-5000-755.
זה קל לשקול, 02-5000-755.
כן, ומי שלא לא יכול לתרום כליה והיה רוצה לסייע להביא חיים לעולם בדרך של תרומה כספית, יש לנו מוקד תרומות, וכמובן הכל, הכל מסעיף 46 וכל המעוגן בכל.
יש לך את סעיף 46.
בוודאי, בוודאי, יש לנו
כן, הכל. גם לנו יש את סעיף 46, כן?
כן. אז אפשר כוכבית 27-16.
ואז?
ואז יש לנו מוקד של...
והכל בעצם מוכר מסודר. למס, וגם כהוצאה וגם
לגמרי, כהכנסה. לגמרי, לגמרי. כן, תבמידות ובמס, 46, הכל מאוד מאוד מאורגן ומסודר, וכן, עמותה מאוד מסודרת.
ומה הצפי שלך שתוכלי לספר למאזנינו לגבי שנת 23 תרומת כליה?
התקווה והתפילה שלי שלא יצטרכו אותנו יותר, אבל אני מקווה ומתפללת באמת שאנחנו נוכל לתגבר ולהגביר את התרומות. הצפי שלי הוא שאנחנו בעזרת השם נגביר, היינו 215 השנה. הייתי רוצה, כן, שזה יהיה הרבה, עוד, עוד, עוד ועוד, אבל כן. בעלי היה אומר לאחיות דיאליזה שהוא יעשה לכולם הסבה למיילדות. הלוואי, ונוכל לסגור שכולם יהיו בריאים.
הרמנית רחל ובר, תודה לך, תודה לכם, וגם תודה לבעלך שלצערנו הרב כבר איננו, על פועלכם הרב והמבורך לחברה בישראל. חיבוק של תודה ומזל טוב. ובהתאם לבקשתך, אנחנו נשמיע עכשיו את השיר, תישאר איתנו. אני מבין טוב מאוד ושמעתי את השיר. לצערנו הרב, אנחנו נישאר עם השיר ורוחו של בעלך איתנו.
תודה מעומק לב וכליה.
תודה.
כל טוב. שלום, תודה. שלום.
על רצפה בבית ציור עם ילד קטן ארון די ישן לנשום את הרגע להרגיע פחד מכאן איך יש עוד זמן להחזיק הכל ערוץ ברגל קצת שבועה לקום כל בוקר של חיים של מתנה הרים של קושי פזורים כאן בסלון שנים מבלי לישון לראות רק יופי באדם בחיסרון צעוד פתרון לקום לתת הכל גם כשנראה שאין למה לכמה אמרת צאו מתוך ההפכה איך פרצת הדרך בכל הכאבים מלך לאנשים איך הלכת עבדו מילים תישאר לתת עוד חיים אור בעיניים שלווה על הפנים מעבר למילים לשתול עוד פרח להצמיח תקוות לחיים משפחות ואנשים להמשיך לתת הכל לא לעצור כשניסו עדיין אמרת השם הטוב עוד תראו איך פרצת דרך בכל הכאבים מלך לאנשים ואיך לתת עוד חיים בסוף הערב בנשימה האחרונה אל תאבדו תקווה אתה ביקשת לא הספקת נשיקה של פרידה זו הצבא שנקום נמשיך הכל לא נעצור גם כשאתה בתמונה רק חייכת תנוחמו בנתינה.
לאחר ששמענו את השיר לכבודו של הרב ישעיהו הבר, תישאר איתנו, וברור שרוחו נשארה איתנו, אנחנו נדבר ונעלה לשידור את הרב יוסף כהנמן. הרב יוסף כהנמן, אתה איתנו?
שלום, שלום.
שלום לך, כבודו. מה שלומך?
ברוך השם, תודה.
יפה. הרב כהנמן, תספר לנו בקצרה מי אתה, מאיזה מגזר אתה, ומי היה סבך.
מי אני זה פחות רלוונטי, רצית לדבר על סבי. אז בוא נדבר באמת על סבי, שהוא לא סבי, אלא סבא רבא, סבא של אבי, שיהיה בריא. הרב יוסף שלמה כהנמן, הוא היה תלמידו של החפץ חיים, והוא היה הרב של העיר ליטא בימים שלפני מלחמת העולם השנייה.
בעיר שנקראה אז פולוביץ'.
לבטות את זה פוניבז'.
אבל הישיבות נקראו אז על ש...
והוא על הקים שם. בעיר הזו, הוא היה רב שם בעיר, והוא הקים שם ישיבה. והוא הקים שם בית ספר יסודי ותיכון, והקים שם, הייתה לו קהילה גדולה. במוסדות חינוך שלו למדו כ-1,000 תלמידים, וכל זה נשאר שם.
וסבך
סבא, ניצל...
סבא רבא או סבא שלך?
סבא רבא.
וסבא רבא הגיע לישראל, לארץ ישראל מתי?
אני לא זוכר להגיד לך, אני חושב ב-40.
והוא הקים פה את הישיבה מחדש.
הוא הגיע פה, הוא אמר, העולם לא נחרב, העולם ממשיך הלאה. הוא אמר, אומרים שמי שאיבד את המשפחה שלו משתגע, ומה עושה משוגע? זורק אבנים. אני זורק אותם אחד על השני ונהיה בניינים.
וככה הוא הקים את
ככה הוא אמר
הישיבה בבני ברק.
הוא הקים את הישיבה בבני ברק, הוא הקים תורה בכל העולם, הוא היה שותף של ההשגחה העליונה, להגשמת חזון הנביאים, לשוב ישראל לארצו.
אתה רוצה לומר שהוא
היה... הוא מבוני הארץ. הוא... במלחמת ששת הימים, כשפרצה המלחמה, הוא היה בצרפת. והוא רצה מיד לחזור, להיות עם העם פה. והוא עברה אליו בקשה מהממשלה, דאז, המצב... לא פשוט ולא ברור, ביום הראשון למלחמה לא ידעו לאן זה ילך. אתה לא חוזר, כדי שאם חלילה זה לא יצליח, שישאר מישהו שיכול לבנות את העסק מחדש.
רב כהנמן, בוא נתרכז קצת במיוחדות של 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 ספחה או של של סבא רבא.
סבא רבא היה אדם עם חזון.
עם חזון, שהוא...
והחזון שלו היה, עם ישראל, בארץ ישראל, ילמד וישמור את תורת ישראל.
הוא היה ציוני, אומר... רק רגע, לאט לאט. הוא היה ציוני ב- 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 באידיאל שלו?
תראה, כל יהודי שמתפלל 3 תפילות ביום, מבקש, ותחזנה הננו בשובך לציון.
הרב יוסף כהנמן, אתה מדבר בתחנה...
ההבטחה הגדולה ביותר שאני כיהודי מחזיק בכיס מאלוקים, וגם אתה, ההבטחה ארץ ישראל לעם ישראל הבטחה לאברהם
אבינו. אני שאלתי שאלה שאתה ואני מבינים את תשובתה, ואנחנו, זה, היא מתקשרת ליום העצמאות ולפרס ישראל. שאלתי, האם סבא רבא שלך היה ציוני? זה שהוא התפלל ותחזן העניין לשובך לציון ברחמים, לא נותן לי את התשובה.
המונח המודרני ציונות, שמדבר על תקומה חדשה בארץ, הוא קצת זר למי שלא צריך תקומה חדשה, למי שמעולם לא חיפש בית מחוץ לארץ, למי שכשהוא לא היה בארץ עדיין ליבו הייתה שם. אנחנו שבנו לארצנו שלא נטשנו אותה מעולם.
אתה יכול לתת לנו רגע, אתה יכול להסביר לנו ולמאזינים מדוע סבא רבא נתן הוראה להניף את דגל ישראל בכל יום עצמאות על כיפת ישיבת פונוביץ', שהיא בעצם מרכז המגזר החרדי, שיודעים אנחנו ידוע היטב שהוא לא עם אידאה ציונית.
אבל אני חושב שיש פה טעות, כי האידאה הציונית היא בלתי נפרדת מהאידאה היהודית, מהאידאה החרדית. אם יש מחלוקות בתוך העם, הם על איך, הם בשום אופן לא על מה. ולך אני אומר, כדבר מובן מאליו, אם הדגל הוא הסמל של הלכידות של העם בארצו.
לא, הדגל הוא הסמל של מדינת ישראל.
אבל אני רואה את מדינת ישראל.
מי רואה את מדינת ישראל?
ואני בטוח שסבא גם ראה אותה ככה. כחלק מהחזון האלוקי. לא כמשהו עומד בפני עצמו. והדגל מסמל את המדינה כמשהו שאנחנו כולנו, אני לא חושב שאתה תמצא אדם אחד יהודי שומר תורה ומצוות בוודאי שיבוא ויאמר שתקומת מדינת ישראל היא לא מימוש חזון הנביאים.
אתה ושוב מפתיע ישראל לארצו.
השאלה היחידה בוויכוח בין ציבורים שונים בארץ היא על פרט אחר, על אופן
היישום
בפועל,
על אופן היישום בפועל.
אתה מדבר עכשיו על שיטה, כשאתה אומר עלייה בחומה, אתה מרמז לשיטתו של כבוד האדמור מסתמר, שלא התקבלה על רוב בני הציבור החרדי, וגם הוא היה אוהב ציון מהם דוגמתו. וגם אם הוא בחר לגור בארצות הברית, עדיין בימי מלחמה, פה בארץ.
אתה נשמע לא טוב.
לחצה.
אתה נשמע קטוע.
אני אומר, גם אצל כבוד האדמור מסתמר, אני תפילה
להצלחת צהל. אתם אומרים בשבתות תפילה לשלום המדינה ולצבא הגנה לישראל? סליחה? אתה לא נשמע משהו...
רק רגע, אולי עכשיו יותר טוב?
כן.
אז מדינה בעצם, אנחנו חושבים שזו שווגה צורה, ואני אסביר. עם ישראל, כשהיה בגלות, נחשד על ידי המערכים במרכאות, בחוף נאמנות. אתם נאמנים ליהדות, יש לכם את ארץ, חלום ארץ ישראל, ולכן תקנו תפילה לשלום המדינה שאתה גר בה, כבר זר. והיה מישהו שהכניס את הצהרת הנאמנות הזו בארץ כמו שהיה מקובל בחוץ לארץ.
אני אגיד לך מי זה.
וזה התקרב,
סליחה,
וזה התקרב.
זה היה הרב קוק.
אני מסכים. אבל
אז למה לא נקרא לילד חשבו, בשמו? למה לא נקרא לילד בשמו?
אבל אצלנו חשבו שזו טעות. זו לא הצהרת נאמנות.
לא מדברים על הצהרת נאמנות, מדברים על
תפילה לשלום המדינה. אבל זו המשמעות של תפילה לשלום המדינה בשבת.
לא, אנחנו לא, בתפילה אני אומר את התפילה כל שבת. אין שם הצהרת נאמנות. יש בקשה, מי שברך אבותינו אברהם
יצחק,
הוא יברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו.
אבל זה בדיוק מועתק. בדיוק מועתק. תפילה לשלום הקיסר שהייתה מקובלת במדינות כמו גרמניה ופולין וכדומה, ואנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים.
אתם לא אומרים אותה.
לא, לנוסח התפילה המקורית.
אתה נשמע מאוד לא טוב, כבוד הרב, אתה נשמע מאוד לא טוב, והשיחה איתך היא מעניינת.
אני מתנצל, אבל זה הטלפון, אולי אני אנסה משהו לעשות. עכשיו יותר טוב?
אני מקווה.
אוקיי, אני אומר שוב, התפילה לשלום המדינה היא בעצם העתק של תפילה לשלום המדינה שאתה גר בה, כי אתה יהודי. ואתה מתפלל לשלום המלך, אוקיי? לשלום הממשלה.
אז פה אתה לא
צריך... וזה בעצם הצהרת נאמנות חיצונית. אני לא צריך זה, ואני...
אז פה בארץ אתה לא צריך...
אני מתפלל להצלחת כל עם ישראל בכל נוסח התפילה.
באיזה תפילה?
יש לנו ויכוח, אני אסביר לך, יש לנו איזשהו ויכוח.
אז תאמר, אז תדבר.
בוא לא נתאמם, בוא לא נתאמם. בוודאי שיש לנו ויכוח, וויכוח לא קטן. והוויכוח שלנו הוא, האם מדינה היא תכלית, או שאינו מתנו אומה אלא בתורתה?
אולי אני יכול קצת לשדרג את מה שאתה אומר. האם הגורל שלנו, האם הברית שלנו היא ברית גורל או ברית ייעוד? כי אם זה ברית גורל, כי גורלנו הביא אותנו הנה בעקבות השואה והפרעות וכו' וכו'. אבל אם זה ברית ייעוד, כי הרי אנחנו יחד מייעדים את עצמנו לתפארתה של המדינה, להתפתחותה של המדינה, זו השאלה, כבוד הרב.
אבל אני הייתי אומר שאנחנו יחד מייעדים את עצמנו להתפתחותו של עם ישראל ומדינתו.
אז איך זה מתפתח במדינתו? איך זה מתפתח?
זאת אומרת, אני לא הייתי מדבר על מדינה כיעד סופי.
ברור שלא, אתם מבקשים מדינת
לא
הלכה.
אתם מבקשים, לא אתם מבקשים, אני חושב שלא ככל העמים בית ישראל. אני חושב שעם ישראל בארצו יש פה ייעוד אלוקי. אני חושב שהמקום הזה הוא מקום שלי, המקום הזה הוא מקום שלך, והמקום הזה הוא מקום
מהמאזינים. אתה לא נשמע עוד פעם טוב, אתה עוד פעם נשמע.
המקום... ארץ ישראל היא מקומו של כל יהודי באשר הוא, היא ביתו של אשר הוא.
אז אתה לא מברך את המדינה ש...
רק רגע, ולא מפני שהאנגליה היא אנגלי.
אתה נשמע לא טוב, אני שומע אותך מקוטע, אני לא יודע משהו. אתה בבית?
מה אפשר לעשות?
אתה בבית?
אני בבית.
יש לי שאלה אולי עוד קצת. אתם אומרים תפילת הלל ביום העצמאות? הלו? הלו?
Oh?
אתם אומרים תפילת הלל ביום העצמאות?
התשובה היא לא.
לא.
אז
גם השאלה הבאה מיותרת, כי רציתי לשאול אותך אם אתם אומרים תפילת הלל בברכה או ללא ברכה, אבל אין כבר צורך לשאול, כי אתם אומרים, לא אומרים.
אני רוצה לומר עוד משהו קטן.
ולמה בעצם אתם לא אומרים? בוא תסביר לנו.
אז אני אענה. היה ויכוח מאוד גדול בתוך הקהילה החרדית, האם לתקן איזשהו זיכרון לשואה. להוסיף קינות בתשעה באב,
הוסיפו.
קינה על השואה.
הוסיפו. בתשעה באב, היו שהוסיפו, לשואה, כן, יש.
היו שהוסיפו, אצלנו, ספציפית, בישיבת פוניבז', לא. תשאל, איך זה ייתכן?
שאלת במקומי.
התשובה. אנחנו לא רואים את עצמנו מספיק ברי סמך כדי להתערב בסדר היום היהודי. סדר היום היהודי נקבע עם ארץ ישראל ועם בגלות על ידי מנהיגות מאוד 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 מוערכת. והמנהיגות...
ואיפה היא?
והמנהיגות שהייתה לנו לאחר השואה, שכללה את החזון איש, שכללה את סבא רבא הרב כהנמן, שכללה עוד ועוד, לא ראו את עצמם...
את הרב שח אתה גם...
הרב שח דור אחרי קצת, אבל גם בהחלט. הם ראו את עצמם כמי שתפקידם לשמר, ולא כמי שבסמכותם לחדש.
אני צריך לומר לך, הרב יוסף כהנמן, אני אישית לא פגשתי אותך, אבל אני דיברנו פעמיים. אתה בדיפלומטיות גדולה לא מגדיר את עצמך ולא נותן תשובה לנושא של הערב. נושא הערב הוא הנושא של יום העצמאות, דהיינו ציונות.
אני אסביר.
אתה בא אליי עם תשובות, האמן לי, אני יכול לתת תשובות במקומך. אני מכיר את החומר מתחילה אקדמית,
אינסייד אאוט. אני בטוח. בוא אומר לך. אני, אם תשאל אותי, מתי יום העצמאות של מדינת ישראל, אני אענה לך את התשובה שקיבלתי ממורי ורבי הרב שח על השאלה הזאת, כי אני למדתי אצלו. והוא היה אומר, יום העצמאות של עם ישראל הוא בליל הסדר.
אבל לא, השאלה לא הייתה לעם ישראל, אתה רצית לשאול אותו מתי יום העצמאות של מדינת ישראל, לא?
ולכן אמרתי לך כבר קודם, מדינת ישראל
היא חלק. היא ראשית צמיחת גאולתנו.
זו נוסחה יפה.
הרב יוסף כהנמן,
זו נוסחה יפה, אבל אני לא מסתפק בראשית.
אבל הכל מתחיל
מראשית. אני לא מוכן להסתפק בראשית.
אבל הכל מתחיל מראשית.
אבל הראשית בעיניי, אבל הראשית בעיניי לא שם. סבא רבא היה אומר, התגשמות חזון הנביאים, בשוב העם לארצו, מי שיתכחש לזה, מתכחש לנבואה. כך הוא היה אומר.
אתה יכול...
אני יכול לומר דבר נוסף.
לא, סליחה, רק רגע, סליחה. אתה יכול לדמיין בשוב העם לארצו בתקופת עזרא ונחמיה, מה הם עברו שם? אתה רוצה לחזור לימים של אז? ומי שם איך התגלגל העם היהודי? או שאתה רוצה לבוא ולומר, יש לנו מדינה, יש לנו ארץ, למה לא נברך אותה? ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בעזרת חסדך, ופרוס עליה
אבל פה אתה שומך. רוצה, אז שוב, כל הניסוחים האלה שאתה מקריא, הם אחד לאחד, למעט הביטוי ראשית צמיחת גאולתנו, הם אחד לאחד מועתקים מתפילה, שהתפללו יהודי גרמניה, לשלום הקיסר הגרמני.
ראשית כל,
ואתה רוצה שאני אתפלל על
מטפלים? הרב קהל,
לא מקובל עליי.
אני במקרה, מכיר את התפילה לשלום הקיסר הגרמני, ומכיר את התפילה לשלום המלכות באנגליה. זה לא, זה אותו מוטיב, אבל זה לא אותם המילים. זה לא, הם לא אותם המילים. האמן לי, הרב קהלמן, אני גרתי גם פה בתקופה מסוימת של חיי, וגם פה בתקופה מסוימת של חיי בלימודים. אני אמרתי את התפילות
האלה. תגידו לי, את אותה תפילה שאתה אמרת לשלום הקיסר, איפה המיקום שבדיוק בסידור התפילה?
בתחילת מוסף.
באותו מקום בדיוק ששמו בארץ את התפילה לשלום המדינה. אני אומר לך, זו העתקה שלא מקובלת עליי. אבל אנחנו שפזים סחור-חור.
לא, אני רוצה, אני קיביתי שאני אשמע ממך, שסבא רבא שלך, שביקש, שנתן הוראה להניף את דגל ישראל בעל על הגג של ישיבת פונוביץ' בבני ברק, שזה ביטוי מסוים לציונות.
הביטוי ציונות היא אחרה.
לא היינו מגיעים הנה.
הביטוי ציונות הוא ביטוי שמסמל אצל כל אחד ואחד משהו אחר. זה ביטוי מאחד, אני מסכים. אבל לא הרי ציונות פשוטה. תושב יוש, ציונות כפי שיש אותה תושב.
הרב קהנמן, אומרים באנגלית, you are a tough cookie. אבל, תודה לך על שיחתנו הכינה, לבטח נשוב לשוחח בקרוב, חג שמח לכלל מגזרי מדינת ישראל, כולל המגזר
בוודאי, בוודאי, בוודאי ובוודאי.
הגיע הזמן שהחידה החרדית תבין שללא תקומתה של מדינת ישראל לא היו כל כך הרבה בחורי ישיבה בארץ ובעולם. ואני אומר לך את זה,
הגיע הזמן שהחיינו היהודים היקרים כל כך יבינו שלא בחורי הישיבות והרגית לא הייתה תקומה לעם היהודי בארצו.
טוב, אנחנו על זה נדבר.
ולכן יש לנו שותפות ייהוד כל אחד בחזור.
חג שמח לכבוד הרב, שמחתי אותם ולהתראות.
שלום, שלום.
חברותיי וחבריי, הנושא היום על חתני פרס ישראל ועל התנועה הציונית והשפעתה על המגזר החרדי תם ולעולם לא נשלם. החתנים מייצגים את ישראל כולה, שרובה יפה ואהובה. כן, כן, יש מקום לשיפורים, יש מקום ליתר הבנה בין המגזרים, שרדיו סול ושדריו ובאמצעות חלון שידוריי עושים בכל יום. ונחכן, יש מקום לעשייה רבה יותר, להקלה בחיי המיומיום. אך, אין לנו ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת. הצטרפו אליי בבקשה מאזינות ומאזינים לתפילתי, ירצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאהבותינו, שתשרה אחדות בארצנו ושמחת עולם על כל יושביה. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET, שימרו ממרחק בנסיעה בדרכים בבית ובכל מקום שתהיו. תודה למיודענו שוקי. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השנה דרך הגוגל, ואתם בהזנה פשוט וקל. לסיום, כדי שנסיים שמחים, לפי המלצת הגששים, נשמע את השיר, יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, הללויה.
שתיעלם את רואה הפסטיבלים, ילבלבו שירי אהבתי. אני יכול לשמוח איך שבא לי, וזהו זה החג האמיתי. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג. והאופה אופה לי את הלב.
בגלל דברים כאלה הללויה אני עדיין שם הללויה יום יום ואיזה פלא הללויה לחג שלא נגמר יש לי יום